הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך פירוש רבי יצחק מאיר אלתר, החידושי ערים מגור על פרשת השבוע, פרשת וערה. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם. התחלת הגאולה הייתה בכך שבני ישראל החלו להרגיש שהם בגלות, כמו שנאמר, ויאנחו בני ישראל מן העבודה. כי כל זמן שעבדו בלי הרף, לא הייתה להם שהות אפילו לחשוב על מצבם הרע. ואולם כאשר מת מלך מצרים ונחו קצת, התחיל הנס הראשון, ונס זה הוא הנס של ויאנחו בני ישראל מן העבודה. זהו נס שסוף סוף הרגישו שהם בגלות ונאנחו על כך, וזו הייתה להם התחלתה דגאולה.
גם אם
אם נבנה, אם ניתה, אם נקצור את הקמה, שמחה גדולה, תעלה אז לשמיים, שורשים עמוקים, אינם נסחפים, גם אם בחוץ הומה, סופה ורעמים. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני, כף א' בטבת תשע"א, 12 בינואר 2015, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרת הראשית, כמעט 4 מיליון איש צעדו יחד בצרפת נגד הטרור, הנה דיווח של אחד מבין מיליוני הצועדים, בועז ביסמוט, שליח ישראל היום לפריז, הוא מספר שהעיר הייתה אתמול בירת העולם, לא פחות מ2 מיליון בני אדם השתתפו בהפגנת ענק בבירה הצרפתית, ההפגנה הגדולה ביותר מאז השחרור של העיר ב-44, והם היו רק חלק מכמעט 4 מיליון איש שיצאו לרחוב ברחבי צרפת, כדי להצדיע לרפובליקה, לאחדות, לחיים, הם באו עם דגלים, עם הורים, עם ילדים, וגם עם אפרונות, לזכר אנשי העיתון הסטירי, זה היה מפגן האחדות הגדול בתולדות המדינה. במשך כמה שעות צרפת כולה הזדהתה עם קורבנות הטרור הג'יהאדיסטי, כולה הייתה שרלי, כולה הייתה המשטרה, כולה הייתה יהודית, גם בפריפריה, בערים כמו ניס, טרסבורג, בורדו, וירדו אנשים להפגין גם בבריסל, במונטריאול ובערים רבות נוספות באו להגיד די לטרור, די לשנאה, די לפחד. אם בתשעה בינואר 2005 הייתה הזריקה הכואבת שקיבלה צרפת, אז 11 בינואר היה בבחינת הצמר גפן, הפלסטר. הרפובליקה ביקשה להראות לעולם שהיא עומדת על הרגליים. לא ברור מה יוליד יום, אבל לפחות לצרפת יש עכשיו תאריך נאה להתגאות בו. ההיסטוריה היא זו שתפסוק. מה היה המשמעותי יותר מבין שני התאריכים? האם התאריך של הפיגוע בצרפת או התאריך של עצרת המיליונים? ראש ממשלת בריטניה, קמרון, אמר, התרשמתי מהשלטים שראיתי שבהם נכתב, אני שרלי, אני שוטר, אני יהודי. צרפת הפגינה עד כמה היא דמוקרטית. אלה שנשארו בבתים עמדו במרפסות ומחאו כפיים למפגינים, מחזה די נדיר באירועים כאלה. ובשורות הראשונות של ההפגנה עמדו משפחות 17 הקורבנות, נשיא צרפת פרנסואה הולנד בא ללחוץ את ידיהם, משפחות 4 הקורבנות היהודים, כיפה לראשם, נראו כואבות, עצובות, כמו כל קהילת יהודי צרפת. 50 מנהיגים, ובהם ראש הממשלה בנימין נתניהו, קנצלרית גרמניה, מרקל, עבדאללה השני מלך ירדן, קמרון, כאמור, ראש ממשלת בריטניה, יושב ראש הרשות אבו מאזן, שעוד מעט נדבר על זה, על הגעתו לצעדה הזאת, מנהיגי יוון, איטליה, צ'כיה ואחרים, נציגי כל היבשות, נענו לקריאתו של נשיא צרפת. בצעד נדיר ברפובליקה החמישית ירד הנשיא לרחוב, הפעם הראשונה והאחרונה שזה קרה הייתה ב-91, אז זה היה פרנסואה אחר שהיה הנשיא, פרנסואה מיטראן, שירד לרחוב עם מאות אלפים נוספים. גם אז הדבר הרע בעקבות פגיעה ביהודים, התעללות בגופתו של פליקס ג'רמון בבית הקברות בצרפת. אז היה זה מעשה של הימין הקיצוני, היום של הג'יהאד האיסלאמי, הקורבן כמו תמיד היה ונשאר יהודי. אבל הפעם האלם היה גדול וכך גם ההתגייסות. למה בעצם? מפני שצרפת גילתה שכאשר פוגעים ביהודים, פוגעים בדרך כלל גם בערכים, בסמלי הרפובליקה, בשוטרים, בעיתונאים, בחופש הביטוי, בחיים. וכך למרות הגשם והקור, אלפים זרמו משעות הבוקר המוקדמות לכיכר הרפובליקה כדי לצעוד. וכעל המפגינים ראיתי צרפתים מכל הצבעים ומכל המינים. בפריז לא האמינו שיגיעו כל כך הרבה אנשים. אחד ממארגני ההפגנה העריך את המספר במיליון אחד. זה לא שהוא לא יודע לספור, פשוט קשה לקלוט כתם שחור לבן ענקי של בני אדם שמשתלט על העיר. והיו שם דגלים רבים בקהל, דגלי צרפת כמובן, אבל גם דגלים אפריקנים ודגלי טוניסיה וארגנטינה ודגלי ישראל שתמיד מתגייסים למערכות נגד הטרור. מפעם לפעם קבוצות שלמות שרו את ההמנון, היו שם מוסלמים שביקשו למחות נגד הפיגועים וגם אפריקנים שאמרו שאפריקה היא אהבה ולא טרור. בפעם האחרונה שצרפת ראתה כינוס עממי עצום שכזה, הסיבות לא היו פוליטיות, זה היה ב-98, כאשר 1.5 מיליון בני אדם ירדו לרחוב כדי לחגוג את הזכייה בגביע העולמי, זה היה בנסיבות אחרות לגמרי. מי שאגב לא הוזמנה להשתתף הפעם ביום האחדות הגדול, הייתה מנהיגת הימין הקיצוני, ראש החזית הלאומית, מרין לפן. היא מאיימת היום באופן רציני על המפלגה הדמוקרטית, על המפלגות הרפובליקניות בצרפת, סליחה, ב-2002, כאשר אביה ז'אן מרין לפן הגיע לסיבוב השני בבחירות לנשיאות, אז הייתה הפגנה שבה השתתפו 300,000 איש שירדו לרחוב. לא ברור מה ילד יום בצרפת. צריך לזכור שבימים האחרונים חלק מהתלמידים בבתי הספר בצרפת סרבו לעמוד דקה דומיה לזכר קורבנות צ'רלי אבדו של העיתון הזה. מנגד, צריך לזכור שאנשים כה רבים הצהירו, אני צ'רלי, למרות שלא היה מדובר בעיתון שכולם הסכימו איתו. פריז מבקשת הבוקר לשוב לשגרה, כי זאת למעשה הדרך הטובה ביותר להילחם בטרור. תחנות המטרו במזרח העיר שנסגרו אתמול כבר נפתחו מחדש. ההפגנה הסתיימה ללא תקלות. צריך רק לקוות שגם המלחמה בטרור בצרפת תתקיים בצורה דומה. 3.7 מיליון בני האדם הציבו אתמול רף גבוה מאוד במדינה. נותר לראות מה השלטונות יעשו עם הקרדיט הגדול שניתן להם. ואתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו אחרי העצרת הזאת מתקבל בהתרגשות רבה בבית הכנסת הגדול בפריז. הוא נשא דברים בהשתתפות המשפחות השכולות מהפיגוע בהיפר כשר. אחרי הנאום שלו גם ניגש נתניהו למשפחות השכולות, הוא חיבק אותם, ניחם אותם. נתניהו הגיע אתמול לצרפת, מנסה לרתום את מנהיגי אירופה למאבק בטרור האסלאם הרדיקלי. הוא גם החל במאמצים לרתום את נשיא צרפת ויתר ראשי המדינות ושרי החוץ שהגיעו אתמול לארמון האליזה לגבש צעדים בינלאומיים מעשיים נגד התפשטות פעילי האסלאם הקיצוני ברחבי העולם. אחרי צעדת המיליונים הוא השתתף כאמור יחד גם עם שר הכלכלה נפתלי בנט, חבר הכנסת אלי ישי, יושב ראש הסוכנות היהודית נתן שרנסקי, באירוע הזה של הקהילה היהודית בבית הכנסת הגדול. הוא אמר בנאום שלו שהנרצחים נרצחו בעת שמימשו את הזכויות הכי בסיסיות שלהם, חופש הביטוי, המחשבה והאמונה, ואפילו החופש לא להאמין. אלה הערכים שעליהם נבנתה צרפת המודרנית, ואלה הערכים שכדאי להילחם עבורם. הצדק והאמת איתנו, והנה האמת, האויב של כולנו הוא האסלאם הקיצוני. לא האסלאם, לא סתם קיצוניים, האסלאם הקיצוני. האויב הזה מופיע בהרבה שמות, דאש, חמאס, אל-קאידה, חיזבאללה, אבל כולם ענפים של אותו עץ מורעל. זה לא מקרי שהאסלאם הקיצוני רוצה להשמיד את ישראל מיום היווסדה, כי היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. הנה אמת נוספת, האסלאם הקיצוני אינו שונא את המערב בגלל ישראל, הוא שונא את ישראל כי היא חלק אורגני של המערב. הוא רואה בישראל בצדק אי של דמוקרטיה לסובלנות מערבית בים הקנאות לאלימות שהוא רוצה להשליט על המזרח התיכון והעולם כולו. אלה שטבחו ביהודים בבית הכנסת בירושלים ואלה שטבחו יהודים ועיתונאים בפריז שייכים לאותה תנועת טרור רצחנית. צריך לגנות אותם באותה מידה וצריך להילחם בהם באותו כוח. כל יהודי וכל יהודייה שירצו לעלות לישראל יתקבלו על ידינו בזרועות פתוחות ובלב חם וחפץ. הם לא יגיעו למדינה זרה, הם יגיעו לארץ חמדת אבות. בעזרת השם הם יגיעו וגם רבים מכם יגיעו לבית של כולנו. נאום מאוד ברור ומלא עוצמה של בנימין נתניהו שם בבית הכנסת הגדול בפריז. ערוץ החדשות הצרפתית אתמול ציין, ערוץ החדשות הצרפתי ציין במהדורת הלילה שלו שבנימין נתניהו היה בראש רשימת המנהיגים הזרים שהגיעו להפגנה. היו שם כאמור 50 מנהיגים, בועז ביסמוס כותב שהערוץ הצרפתי דווקא בחר לפתוח עם נתניהו, אולי זה בגלל שהביקורת שספג אתמול נתניהו באחת ממהדורות הערב בישראל, כוונה לחדשות ערוץ 2, לא הגיע עדיין לצרפת, או שאולי זה קרה דווקא בגלל שביום שבו צרפת אומרת לא לטרור, גם התקשורת הצרפתית מעדיפה להחמיא למנהיג של מדינה שהיא בדרך כלל מבקרת. כתבת הערוץ הצרפתי ציינה בדיווח שלה כי המפגש בין נתניהו לנשיא הולנד בבית הכנסת היה אחד מרגעי השיא של היום ההיסטורי אתמול. כמעט במקביל בארץ דווח שהצרפתים לא רצו בהגעתו של נתניהו. כמה אירוני שבצרפת חיפשו אתמול אחדות ובישראל כרגיל להפך. העובדות, לפחות לפי ישראל היום, העיתון של נתניהו, זה שבעקבות הפיגוע שלשום, עוד פיגוע נגד יהודים בצרפת, מאז הרצח של אילן חלימי ב-2006, והפיגוע נגד בית הספר היהודי באוצר התורה בטולוז, ועוד אין ספור תקריות, נתניהו קרא ליהודים לעלות לישראל. זה תפקידו של מנהיג המדינה היהודית, בן גוריון וגולדה היו מהססים לעשות את אותו דבר, ברור שהיו קוראים לעלות לארץ, אריאל שרון עשה בדיוק את אותו דבר, גם אם זה עלה לו באימות עם הצרפתים ב-2004. גם אז היו אלה ימים קשים מאוד ליהודים, ימים שבהם סבלה יהדות צרפת ממאות הקריאות על רקע אנטישמי במהלך האינטיפאדה השנייה, אז הפשע הזה של נתניהו קוראים לו ציונות. ראש ממשלת צרפת הגיב שלשום לנתניהו באירוע הזיכרון בהיפר היהודי ואמר צרפת ללא יהודיה איננה צרפת. במילים אחרות הוא קרא ליהודי צרפת להישאר. גם הוא עשה את המוטל עליו ואפילו הוא צודק מבחינתו כראש ממשלת צרפת. בדיוק כפי שנתניהו ציוני, כך ראש ממשלת צרפת הוא פטריוט שדואג לאינטרסים של הרפובליקה וגם לאזרחיו נוצרים, מוסלמים ויהודים. גם הוא עשה את עבודתו וגם לא מגיעות ברכות על הדברים שאמר. אז נכון שאנחנו בתקופת בחירות וכל דבר מיד הופך את הסיפור לאלקטורלי, צריך אולי לאבא להסביר לג'יהאדיסטים בצרפת שלפני בחירות אסור לעשות פיגועים, כי אז יאשימו את נתניהו שהוא מגיע מסיבות פוליטיות לעצרת נגד הטרור. כמה ציניים הפכנו להיות בשנים האחרונות, אוי לו למנהיג שמעז לבלום הגירה בלתי חוקית, ובמקביל אוי לו אם יגיד ליהודים בעולם שישראל היא ביתם, אלפי יהודים צרפתים שעולים לישראל מדי שנה הם ההוכחה. למי שפספס, אז נגיד שגם בחדשות ערוץ 2, נתניהו קיבל תקשורת מאוד עוינת על כך שהוא נסע לצעדה הזאת וכמה הצרפתים לא רצו אותו, ורזי ברקאי פתח את המשדר שלו, לא בכותרות על פריז ולא על הטרור, אלא בניצול הציני שנתניהו עושה בטרור הזה, שהוא מעז לנסוע לעצרת בצרפת ולא שולח את ריבלין. כאילו שהנוכחות של נתניהו לא הייתה לגיטימית וגם מתבקשת, מה זה לגיטימית? וחיזקה, והיה אפשר לראות את זה ממש בשידור החי מבית הכנסת בפריז, באיזו התרגשות מנהיג המדינה היהודית, ראש הממשלה, מתקבל אצל יהודי צרפת. אבל מה שקורה שם בצרפת הוא לא מה שקורה כאן, לפחות אצל העיתונאים בישראל, ביחס לנתניהו. עכשיו 7:21, הפסקת פרסומות, אחריה נחזור לארץ אל הבחירות ואל הפריימריז בתקומה, שם נבחרה אתמול הרשימה לכנסת.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
זה המספר לתגובותיכם באמצעות איגרת של ממש על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. עכשיו 7:24, ומהפיגוע בפריז לבתי העלמין בישראל, ארבעת הנספים בפיגוע הלילה יעזבו את צרפת לצד בני משפחותיהם, ומחר בצהריים יובאו לקבורה כאן בישראל. ב-10:30 תצא מבירת צרפת טיסת אל על עלי הארונות ההרוגים ובני משפחותיהם. הם אמורים לנחות בארץ מחר ב-4:00 לפנות בוקר, וטקס ההשכבה צפוי להתקיים בבית העלמין בגבעת שאול בירושלים ב-12:00 בצהריים. סגן השר לשירותי דת הרב אלי בן דהן הנחה אתמול את אגף הקבורה במשרד לשירותי דת להעניק להרוגים קבורה ללא תשלום. אחד הנרצחים בפיגוע הוא פיליפ ברם, בן 39, אב לארבעה ילדים, והוא, קרוביו סיפרו, היה אדם טוב, חייכן, איש שומר מצוות שמעולם לא פגע באף אדם, הוא אוהב את ישראל, אהב אותה, הוא ביקר בה פעמים רבות, ורפאל בנו עלה לישראל, השתקע כאן בדירה קטנה בנתניה, אתמול הוא אמר, אבא שלי מת גיבור, הוא נרצח רק בגלל שהוא היה יהודי, שהוא יהודי, אני גאה בו. וכשוולרי ברם, אלמנתו של פיליפ, שמעה ביום שישי על האירוע במרכול, היא בהתחלה לא חששה, היא סיפרה אתמול שתחושת חוסר הוודאות החלה כשהוא לא ענה לשיחות ולהודעות ששלחה אליו, אני רגילה שהוא תמיד עונה גם כשהוא לא פנוי. ושתי יממות אחרי שהוא נורה למוות במרכול, היא מעריכה שהוא יזם פנייה למחבלים שעלתה לו בחייו, הוא בטח ניסה לדבר עם המחבל, כנראה שזה לא מצא חן בעיניו, וזה מה שקרה. הילדים הקטנים עדיין לא מבינים, אבל הגדולה מתחילה להרגיש שמשהו לא בסדר, אמרתי לה שאבא נפצע. יואב חטב, שנרצח גם הוא בפיגוע, השתתף בפרויקט תגלית לפני שבועיים, בסך הכל היה בפעם הראשונה והאחרונה בחייו בישראל. הוא היה ציוני נלהב, הסתובב במהלך שהותו בארץ עם דגל ישראל, ואותי רושם בלתי נשכח על כל מי שזכה להכיר אותו. נתן לוי הוא סטודנט באוניברסיטת בן גוריון שהתלווה אל הקבוצה מצרפת שבה היה חבר יואב חטב, הוא הפך במהירות לחבר שלו. למדתי להכיר אדם זהב, לא ראיתי אדם שהיה מאוהב בישראל בצורה כזאת. בכל פעם שהוא דיבר על הארץ, העיניים שלו נצצו. זה אבדה קשה, לא רק למשפחה, אלא לישראל. והבוקר בעיתון מופיע תיעוד של השיחה האחרונה בין אותו יואב חטב, השם יקום דמו, לחבר הישראלי, לאותו סטודנט ישראלי, נתן לוי. ונתן שואל אותו, מה קורה, מה הולך? מצוין אחי, כותב יואב, ואתה? עונה לו נתן, כן, רגוע, הכל בסדר, חזרת בשלום הביתה לצרפת? ויואב אומר, כן, חזרתי מאושר, בעיקר מתלהב כבר לבוא לגור בישראל. אני מטייל הרבה בעולם, אבל המסע הזה היה המסע של החיים שלי. כך הוא כותב על המסע שלו הראשון והאחרון בארץ לפני שבועיים. ונתן, הסטודנט מהארץ, אומר לו, אני מאוד שמח לשמוע, בטח סיפרת הכל המשפחה שלך. אז אומר, אפילו לא הספקתי לספר, הם רק ראו את התמונות והבינו הכל לבד. ושואל אותו החבר מהארץ, המשפחה שלך כבר ביקרה בישראל פעם? הוא עונה, רק אבא שלי ואחותי. ואומר לו הישראלי, טוב, תביא אותם לבקר בארץ. ויואב חטב, השם ייקום דמו, מתקן אותו, לחיות בארץ, לא לבקר. זהו, אני מאוהב בישראל, אני הולך לגרום להם לבוא לארץ. ואומר החבר כאן בארץ, וואו, אתם יותר ממוזמנים, אני לא יודע מה המצב בתוניסיה עכשיו, אבל החיים בישראל לא כאלה קלים. ועונה יואב, כן אחי, אני יודע, ההבדל הוא שישראל היא הבית, לילה טוב, ניפגש בקרוב מאוד בארץ, אם ירצה השם. וזה יעקב שווקי בהופעה חיה, עוד שיר בהופעה החיה ליהודי פריז לפני כמה שנים, שר על המלאכים ועל המלך שרוצה לבוא הביתה, לשוב, לבנות את הבית.
מלאכים הקדושים העומדים במרומים אחות חידה ואת בוטה השם ברחמם נתן לי בית וגם לכם מדוע לבטו לא 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 חוזר מלאכים הקדושים העומדים במרומים חוד חינה בלב קורא חמה, עיר לי שמש שצוחקת אך מדוע בצער הוא יושב מלאכים הקדושים על המקשור לבקים תשוב הביתה
המלאכים הקדושים אחות חילה מלאכים הקדושים העומדים בלב בלב כואב אשר ברחמה עיר לשמש שצוחקת אך מדוע
מלאכים הקדושים, אנא בקשו מאלוקים לשוב הביתה, לפתוח דלת העומדים במרומים, לא אל תפסיקו תחנונים, אין לנו אב אחר, כך שר שואקי ליהודי צרפת. הבוקר ובעצם כבר מאתמול, מאז הפיגוע, כמה מאמרים שמתייחסים לצרפת ובמחילה לצביעות של צרפת. ארז תדמור כותב שלפני פחות משבועיים צרפת רמסה את כל ההתחייבויות וההסכמים הבינלאומיים כשהיא תמכה בפלסטינים במועצת הביטחון. זה היה לפני פחות משבועיים. מזה שנים נוקטת צרפת עמדה חד צדדית ומתייצבת לצד הפלסטינים, למרות אלפי פיגועים, הסתה אנטישמית, הפרות אינסופיות של ההסכמים שעליהם חתמו הפלסטינים. מזה שנים היא מפקירה את ביטחונם של היהודים בצרפת, מתרפסת בפני מאגרים מוסלמים ומשלימה בשתיקה שהיא סוג של הסכמה עם הבריונות, ההסתה והאלימות כנגד יהודים בשטחה. אפילו היום, אחרי רצח ארבעת היהודים וטבח העיתונאים, נמנעים בצרפת מלומר את האמת ביחס לזהות הרוצחים ולסיבות האמיתיות לטרור, תוך שהמילה אסלאם כמעט אסורה לביטוי. מכבסת הפוליטיקלי קורקט אוסרת לומר ולו מילה על המניעים האמיתיים של הרוצחים, וחוזרת שוב ושוב על האשמת ישראל בכל תחלויי העולם, כולל הטרור שמכה עכשיו באדמת צרפת. ואתמול, בעקבות קריאת נתניהו ליהודים לעלות לישראל, מציבים הצרפתים רף חדש לצביעות הצרפתית המוכרת, ואומרים שמדובר בקריאה חצופה מצידו של נתניהו, והפוך על הפוך, הגם שהם מבקשים לטעון שהם מעוניינים בהישארות היהודים בצרפת, התגובה הזו מוכיחה שהאנטישמיות עודן התבועה עמוק עמוק ב-DNA הצרפתי. מבחינתם, היהודי אמור להירצח, לספוג איומים, תקיפות אלימות, להבליג על החד צדדיות האירופית והצרפתית, להסכים שאם פוגעים בו, זה בכלל באשמתו הוא, לספוג אין ספור יריקות, לנגב את הפנים, לסתום את הפה, ולומר תודה שלא דוחפים אותנו לגטאות. שיהודי יעז להגן על חייו, לומר לא ללחץ הבינלאומי, או לקרוא לאחיו לעלות לארצם, זה כבר יותר מדי בשביל הצרפתים הנאורים. ואחרי זה כל מיני גמדים כאן בארץ רוצים להתרפס בפניהם ומאשימים דווקא את נתניהו שמסרב להיכנע לתכתיבי האירופים. הדרך לחירות לאומית עודנה ארוכה, היא מתחילה באמירה ברורה, מקומם של היהודים בארצם ובמדינתם בארץ ישראל. כך כותב ארז תדמור. ומשה פייגלין, אפרופו חירות, כותב, האם הצרפתים ילמדו משהו מן הטבח? ברור שלא. כמובן שהרוצחים יתפסו, כמו שבין לדן נתפס אחרי התאומים, וכמו שחיג'אזי נתפס ונורא מיד אחרי ניסיון ההתנגשות ביהודה גליק. אבל האם הצרפתים או האמריקנים או הישראלים מסוגלים לעשות משהו משמעותי יותר מאשר לנצח את השין ג'? האם הם מבינים בכלל מי האויב? האמריקנים חיסלו את בן לאדן, כבשו את עיראק, ומי ניצח? מי האויב נגדו מפגינים בפריז? הטרור, אומרות הכותרות. כולנו מתאחדים נגד הטרור. זה בערך כמו המנהרות שנלחמנו בהם בקיץ. מי שלא מוכן להישיר מבט אל האויב, לא מסוגל לכנותו בשמו, ועוד מזמין לעצרת את אבו מאזן, שהטרור הוא לחם חוקו, לא מסוגל להילחם ובוודאי שלא לנצח. וזה אומר שכל ההפגנה הזאת, הענקית, היא בלון גדול וחסר משמעות, כמו המלחמה חסרת המשמעות של האמריקנים אחרי קריסת התאומים. כי האויב הוא האסלאם הקיצוני שהמערב כבר נכנע לו, עוד מעט התפזרו ההמונים, הרצח הבא כבר לא ירגש אותם. במהלך מבצע צוק איתן, באחד התדריכים המשמימים בוועדת חוץ וביטחון, ניסיתי לרכז את הדיון במהות הבעיה, כך מספר פייגלין. שאלתי את הרמטכ"ל הנכנס, מי האויב? את התשובה כמובן שלא אפרט, אומר רק שהשאלה גרמה למבוכה רבה. כשאינך יודע מי אתה, אינך מסוגל לזהות את אויביך, לכן לא יכולנו להכריע בעזה וקיבלנו אותה בירושלים בתור התחלה. טשטוש הזהויות והמהויות במערב בכלל ובישראל בפרט, טשטוש שבא לידי ביטוי מובהק באמירה של אהרון ברק, בשבילי מדינת ישראל היא מדינת כל אזרחיה. הטשטוש הזה מוביל לכך שאיננו מסוגלים לזהות את האיומים נגדנו ולהיאבק בהם. שום תקציב נוסף למערכת הביטחון ושום מערכת נשק לא תועיל למי שאיבד את זהותו. כך כותב משה פייגלין על העומק של הבעיה, איפה הכל מתחיל ואיפה הכל נגמר. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחריה כמובטח גם על הבחירות, אם תרצו הדרמטיות בתקומה, הפריימרי זה אתמול, וגם על ברוך השם שיפור נוסף במצבה של איילה בטרות שנשרפה בפיגוע בקבוק התברה בשומרון.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חזרנו, עכשיו 7:42, אתמול סוג של פריימריז. חברי מרכז מפלגת תקומה איחוד הלאומי בחרו את הרשימה שלהם לכנסת, מי ישולב ובאיזה מקום ברשימה המאוחדת עם הבית היהודי. תפקיד יושב ראש המפלגה נבחר אורי אריאל, הוא היה המתמודד היחיד על התפקיד. במקום השני, בצלאל סמוטריץ', שם חדש ברשימה לכנסת, ולאחר מכן חברת הכנסת אורית סטרוק, חבר הכנסת זבולון קלפה ונחי אייל. מה שאומר שאחרי השילוב של נציגי תקומה ברשימת הבית היהודי, לפי מה שסוכם, אז בעצם אורי אריאל יוצב במקום השני אחרי בנט, סמוטריץ' במקום התשיעי, אורית סטרוק במקום ה-15 וקלפה במקום ה-18, שבשלב הזה לא נראה ריאלי, למרות שעדיין אין לדעת. 89 מתוך 110 חברי תקומה, חלקם ותיקים ביותר, שנבחרו לפני שנים רבות על ידי מזכירות תקומה שמונה 38 אנשים, הגיעו לבית הערכה בבית וגן ומימשו את זכות ההצבעה שלהם, הצבעה חשאית. אורי אריאל אמר, אנחנו בוחרים הערב נבחרת מצוינת של ח"כים שימשיכו לשמור על עם ישראל וארץ ישראל ולבנות אותה לאורכה ולרוחבה. נשמור על מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, חברתית יותר וצודקת יותר, נמנע חקיקה אנטי-דתית או פגיעה בצביונה היהודי, ונקדם את כלל ערכי הציונות הדתית. במפלגת יש עתיד כבר הגיבו לתוצאות של הבחירות בתקומה, ואמרו כך, תדע כל אם עברייה כי הצבעתם בנט, הצבעתם אורית סטרוק, שום חיוך מתחנף או סרטון היפסטרי מגניב לא יסתירו את העובדה שפניה של הבית היהודי הן פניה של אורית סטרוק. זו אותה אורית סטרוק שהודתה לקדוש ברוך הוא על שלקח את אריאל שרון בטרם עת, וזו אותה תקומה שהמנהיג הרוחני והפוליטי שלה, הרב דוב ליאור, סבור שהסיבה לחטיפת שלושת הנערים בגוש עציון היא חקיקה אנטי-יהודית של ממשלת ישראל. הבחירות היום במפלגת תקומה סתמו את הגולל על הניסיון של בנט להתחפש לישראלי הליברלי, המתון והלא מזיק. זאת התגובה הקסאכיסטית של יש עתיד על תקומה ובעצם על הבית היהודי, על האח לשעבר נפתלי בנט. בבית היהודי הגיבו להודעת יש עתיד ואמרו, אנחנו ממלצים לחבר הכנסת יאיר לפיד שיעסוק בניקוי מפלגתו המרוסקת מהשחיתות שפשטה בשורותיה. אגב, איזה שחיתות אצל יש עתיד אני לא יודע, אבל בעיניי כל המפלגה, המסר שלה הוא מושחת, כי הוא מדיר חלקים נרחבים בחברה הישראלית, הם לא לגיטימיים וצריך להיכנס בהם, והם לא, אי אפשר לשתף אותם בממשלה, ורק אנחנו הישראלים וכולי, אבל לא ידעתי שמעבר לזה יש גם שחיתות, אבל יש אולי הכוונה לחקירה של אחד הח"כים השבוע, אני לא יודע אם הוא נחקר כמו העיד בפרשה הגדולה של המפלגה של, של ליברמן. עוד מעט נדבר על בנט ומה הדבר, הבחירה, ההחלטה של הנהלת התקומה עושה לרשימה שלו, אבל חוץ מיש עתיד יש עוד גוף פוליטי במדינת ישראל וקוראים לו ויינט, והוא כבר מוצא שבצלאל סמוטריץ' בין ה-34 שנבחר אתמול במקום השני בתקומה, הוא בעצם עבריין מורשע. למה? כי הוא נעצר לפני ההתנתקות מרצועת עזה. קודם כל, הכותרת היא, נעצר על ידי שבק לפני ההתנתקות, מקום תשיעי ברשימת בנט. אז הנה הפרטים, מי שיוצב במקום התשיעי ברשימת בנט לכנסת, נעצר זמן קצר לפני ההתנתקות מרצועת עזה בקיץ 2005, בחשד שארגן חסימת כבישים, וואי, באמת עבריין, סמוטריץ' שהיה תחת מעקב של השבק, שוחרר כעבור כמה שבועות, ביולי 2005 פורסם שהשבק תפס 700 ליטרים של דלק ושמן אצל 5 אנשי ימין שעל פי החשד ביקשו לפגוע בתשתיות כדי למנוע את הפינוי. אחד העצורים היה סמוטריץ' שהוא שם במתקן של השבק. 5 נעצרו בחשד לעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, הפרעה לנתיב תחבורה ציבורי. זוכרים את הסעיף הזה ששי ניצן בעצם המציא, שלף, השמיש כדי להעמיד לדין פלילי בעצם את מי שמוכה מחאה לגיטימית ודמוקרטית נגד הגירוש מגוש קטיף, וגם סיכון חיי אדם, מה שאפשר פשוט להאשים כל מפגין באשר הוא, כי הוא מפריע לנתיב תחבורה ציבורי ומסכן חיי אדם. עוד מהסעיפים שהוא נעצר בחשד אליהם, הזק בזדון, חברות בהתאגדות אסורה והמרדה. בדיון שנערך בערעור שהגישו סמוטריץ' וחבריו לבית המשפט המחוזי, טענו שבק והמשטרה שמעצרם של החמישה דרוש הן לצורכי חקירה, כאשר יש בידי הרשויות ראיות שקושרות אותם לביצוע המעשים המיוחסים להם, ולאור מסוכנותם דווקא בימים הללו של התפרעות ואלימות בתקופת ההתנתקות. השופט סלים ג'וברן מבית המשפט העליון דחה גם הוא את ערעורם וקבע כך, מעשים המיוחסים לעוררים אינם חמורים, וזאת במיוחד בימים אלה שמדינתנו שרויה בימים שאינם כתיקונה מעשיהם של העוררים, חסימת כבישים ופגיעה בתשתיות באמצעות הנחת דבר בנתיב תחבורה ציבורי, הפעיל את כוחות החירום אשר נאלצו לפנות את פקקי התנועה והעמולה שהייתה בציבור, ובכך לפגוע לגרום לפגיעה קשה בסדר הציבורי, בשגרת החיים התקינה, ואף לסכנה לביטחון הציבור ושלומו. אתם יודעים שאני קורא את הטקסטים האלה, אני לא יודע באמת אם לצחוק או פשוט באמת לבכות, כי זה כל כך מזכיר לי את הרוח הנוראה שהייתה בימי ההתנתקות, שאפילו את המחאה הלגיטימית, המתבקשת, שאפשר לעשות על כל דבר אחר במדינה, על ועד עובדים של, אני לא יודע, של פרי גליל, או הכל לגיטימי לחסום כבישים ולהפגין, אבל כשמדובר במאבק על גירוש של אלפי יהודים מבתיהם, אז כותב השופט שהם באמצעות הנחת דבר בנתיב תחבורה ציבורית, גרמו להפעלת כוחות החירום שנאלצו לפנות את פקקי התנועה והעמולה שהייתה, והגביעו לפגיעה קשה בסדר הציבורי. אתמול סמוטריץ' אמר אחרי הפריימריז של תקומה, אני כמובן שמח ומתרגש על המיקום שלי, אני מודה לחברי המרכז של המפלגה, אני מקווה ומתפלל לענות על כל הציפיות שיש ממנו ולבצע בעזרת השם את שליחותי על הצד הטוב ביותר. מה הוא אמר בנוגע למעצרו על ידי השבק? אני לא מתייחס לזה עכשיו, נגיב ונתייחס להכל בנחת בבוקר. סמוטריץ' הוא עורך דין במקצוע, אב לחמישה, מתגורר בקדומים, הקים את תנועת רגבים שפועלת לקידום מדיניות קרקע ציונית. הוא ממייסדי וחברי הנהלת איגוד הישיבות הגבוהות הציוניות, נציג ציבור במליאת מועצת העיתונות, חבר הנהלה בישיבת בני חיל בשומרון, בתנועת קוממיות, ובגרעין החינוכי בנתניה. בעבר הוא ניהל את הישיבה הגבוהה בקדומים, ומה שאולי יותר מעניין זה מה המשמעות של הבחירות אתמול בתקומה על מה שצפוי עם הבית היהודי, וממילא גם עם המפלגה של אלי ישי ושטבון. תומר ניר כותב בסוגים שמי שיכול לשחרר הנחת רווחה זה נפתלי בנט, הוא קיבל פחות או יותר את הרשימה שלה הוא ציפה. אורי אריאל נבחר כצפוי למקום הראשון, ואיתו לבנט לא הייתה בעיה, וסמוטריץ' שייכנס לכנסת הבאה היה השם המוסכם של בנט במהלך האיחוד. סמוטריץ' הוא מכיר היטב את סוגיית המקרקעים ביהודה ושומרון ובנגב, ויכול להיות הדמות הדומיננטית במאבקים בוועדות הכנסת בשאלות כמו סיפוח יהודה ושומרון, ובעיקר סוגיית המאחזים ופתרון הבעיה הבדואית בדרום. סטרוק, החקית הכי פעילה של עשייה בכנסת האחרונה, תישאר גם היא בכנסת, תעשה את העבודה השחורה בעיקר בנושא השאילתות במליאה. ובנט עכשיו יכול להתמקד בפריימריז של הבית היהודי, כשיוכל לשבץ גם חילונים כמו רונן שובל ודני דיין במקומות גבוהים, ויקווה שהם מועמדים אלמוניים לא ייכנסו לרשימה בפריימריז. ומי שמביט מהצד בדאגה זה חבר הכנסת אלי ישי ויוני שטבון, הם ציפו לקולות הציבור החרדלי, ועכשיו הם רואים איך אנשי תקומה מוערכים מתברגים במקומות ריאליים, מה שיקשה עליהם את משיכת הקולות למפלגת יחד. אלי ישי ציפה למהלך הפוך של בחירת גורמים חילוניים וליברליים כמו אורבך, אשר כהן, ואפילו אותה ערבייה מוסלמית ציונית, שיגרמו לציבור האמוני לנטוש את הבית היהודי ולחבור אליו. ביום רביעי יתחיל רשמית הקמפיין של הבית היהודי, אבל גם הקמפיין בעצם של המפלגה של אלי ישי, ואז יתברר עם מי הולך הציבור החרדלי, ועד כמה יכול למקסם בנט את התכונה סביב הפריימריז בבית היהודי. עכשיו לאיילה בטרות, ברוך השם שיפור נוסף במצבה של איילה שפירה בת ה-11 וחצי, שנכוותה קשה בפיגוע לפני כשבועיים וחצי. בימים האחרונים החלה לתקשר עם בני משפחתה, כזכור היא נכוותה קשה בראשה ובפניה כאשר בקבוק תבערה נזרק לעבר הרכב שבו נסעה עם אביה בכניסה ליישוב מעלה שומרון. היא מאושפזת במחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים לילדים בספרה שבשיבה, כשהוריה רות ואבנר כל העת לצידה. בימים האחרונים היא כבר לא מונשמת ברוך השם, וגם לא מורדמת. היא החלה לתקשר עם בני משפחתה בעיקר בעזרת תנועות ידיים ולוח אותיות. סבא מיכאל בורנשטיין מספר שיש שיפור עצום במצב, אבל איילה עדיין סובלת מכאבים נוראיים. אביה של איילה אבנר צפוי להשתחרר בימים הקרובים מבית החולים. אנחנו נתפלל עכשיו להמשך רפואתה השלמה של איילה בטרות ביחד עם מרדכי יצהר. עשיימי אות לטובה ואירו שונאי ויבושו, כי אתה השם עזרתני וניחמתני. עם השיר הזה אנחנו חותמים את השעה הראשונה של התעוררות. מוטי קופפר היה הטכנאי. השעה השנייה מיד אחרי מהדורת החדשות הכי יהודית בעולם. וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך הספר אלף בינה שכתב רבי יעקב אבו חצירה שאתמול מלאו 134 שנים לפטירתו. תהיתי כסה עובד בקש עבדך כי מצוותיך לא שכחתי. עד כאן סוף אותיות א' ב' ובא לומר כי מה ששאלתי באות ראשונה הוא ששאלתי בכל האותיות ואין תמיה עליי. לפי שהראה לי כמו סה שעבד ועלה ממקום עדרו הידוע, והוא נע ונד מחורבה לחורבה. הוא מסתפק בכל מקום שרואה וחושב שזהו מקום עדרו, ונכנס לו ורואה שאינו מקומו, וחוזר ויוצא ממנו, ונכנס למקום אחר ויוצא ממנו. וכן על זה הדבר, וכל ימיו בספק עד שימצא מקומו הראשון, כך אני ידעתי שכל כף בית אותיות התורה מושרשים בעולמות עליונים למעלה, וכל אחד ואחד מהם יש לה מעלה גדולה לאין קץ, ויוצאות ממנה עולמות לאין קץ, לכן באתי לחסות בחנפי כל אחת ואחת כדי שתגן עליי ותמלא שאלתי, ואם תדחני אחת, שמה תיקחני האחרת, ואם ימצא חן בעיניך, כולם ידברו עליי זכותי ותמלא שאלתי.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
ב-03-578-5541 זה המספר לתגובותיכם באמצעות איגרת של ממש פאקס על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן, למשל של אמא מאיר שמיד תהיה כאן עם פינת הנחיית ההורים. מוטי קופפר הוא הטכנאי, ופתחנו בדבר ההתעוררות של רבי יעקב אבו חצירה אביר יעקב. אתמול היה יום פטירתו, רק שאתמול קראנו את איגרת תימן של הרמב״ם, בקף בטבת הוא גם יום פטירתו של הרמב״ם, וחיברנו את האיגרת הזאת שנכתבה אי אז ליהודי תימן, חיברנו אותה עם יהודי צרפת ועם עם הניסיון שהם מתמודדים, הניסיון הקשה באמונה בימים אלה. אבל הנה עכשיו אנחנו חוזרים אחורה אל רבי יעקב אבו חצירה, ומיד נשוב אל דבר ההתעוררות. יש לו כמה פירושים על הפסוק הזה שחותם את פרק קי"ט בתהילים, אבל קצת על קורות חייו של רבי יעקב אבו חצירה. הוא נולד במרוקו בתחילת המאה הקודמת קודמת, כבר אפשר לומר 1805, למד אצל אביו רבי מסעוד, ואחרי שהוא סמך לרבנות הוא היה מנהיג הקהילה שם, שימש כרב ודרשן. הוא רצה לעלות לארץ ישראל, אבל הקהילה שהוא היה הרב שלה לא רצתה שהוא יעלה לארץ, התנגדה לזה. הוא ניסה לעלות לארץ 6 פעמים, וב-1879, כשניסה לעלות בפעם השישית, הוא הצליח לשכנע את הקהילה שלו שלא ימנעו ממנו לעלות לארץ, מכיוון שבנו רבי מסעוד יכול לשמש כרב הקהילה במקומו. הוא עזב את מרוקו, עבר דרך אלג'יריה, טוניסיה, לוב ומצרים, הגיע בתתוו בתוות לעיר אלכסנדריה, שבה שהה קצת, בי"ז בתוות, הגיע לדמנהור במצרים, וכשהוא היה שם הוא חלה ונפטר בכף בתוות, לא זכה להגיע לארץ, הוא נקבר שם בדמנהור. השאיר אחריו ארבעה בנים ובת, רבי מסעוד, רבי אהרון, רבי אברהם, רבי יצחק, והבת אסתר. והבן המפורסם של רבי מסעוד הוא רבי ישראל, הלא הוא הבבא סאלי, כך שאנחנו מדברים על, על בעל היורצייט, הרבה יותר מדויק, כלומר בעל הילולה, על הסבא של, של הבבא סאלי. ולמרות שהוא עסק רבות בקבלה, בלימוד קבלה, הוא דיבר על, על לימוד תורה, בלא, הוא כתב בלא התלמוד לא שייך שיגיע האדם לידיעת התורה, בתחילה לומד האדם המקרא, אחר כך לומד המשנה, אחר כך לומד הגמרא, אחר כך לומד ההלכות על בוריים, ואחר כך העיקר הוא הסוד על, על אמיתתו. כך הוא כותב ב, בספר הזה שהבאנו מדבר ההתעוררות, אלף בינה, כך הוא נקרא, ועכשיו נחזור אל הפירושים שלו, חלקם באמת קבליים שאני לא, 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 לא כל כך מבין, אבל בגדול אנחנו מדברים על הפסוק בתהילים, בפרק קי"ט, באות תף, הפרק הזה מחולק לפי האלף בית, לצערנו אנחנו מכירים אותו חוץ מאמירת תהילים כמובן, אבל בבתי הקברות אומרים אותו, אותיות השם, ושם באות כף, תהיתי כסה עובד בקש עבדך, כי מצוותיך לא שכחתי, תכי נפשי ותהללך, ומשפטיך יעזרוני, ובהמשך תהיתי כסה עובד בקש עבדך, כי מצוותיך לא שכחתי. הוא מסביר כמה פירושים, מה זה התהיתי כסה עובד הזה. אז הפירוש הראשון, שככה התחלנו כמה שורות ממנו בדבר ההתעוררות, הוא אומר, דוד המלך אומר, עד עכשיו דיברתי באותיות האלף בית, והנה אני מגיע לאות תף. התחלתי באלף והנה תף, ואני רוצה לומר שכל מה שביקשתי ממך בפרק הזה, אני יודע שהכל, השורש שלו הוא, בשכינה, במידת התפילה והתחנונים. רגע, זה הפירוש הנוסף. מה שקראנו בדבר ההתעוררות, סליחה, מדבר על זה שאני מגיע לאות תף, אבל אני כמו סה עובד. כלומר, כמו סה שהולך לאיבוד מהעדר שלו ונע ונעד, נכנס ממקום למקום, בכל מקום חושב, הנה, זה העדר שלי, לא, לא פה, ממשיך לתחנה הבאה ולא מוצא, כך אני עובר על אותיות האלף בית, על כל 22 האותיות, כף בית אותיות התורה, כל אות יש לה את השורש שלה בעולמות העליונים למעלה, כל אחת מהם יש לה מעלה גדולה, אבל אני לא יודע בדיוק איזו מעלה היא תגן עליי, אז אני מנסה את כל האותיות, ניסיתי באלף, בית, גימל, הנה הגעתי לאות תף, ותהיתי כסה עובד, אז בקש עבדך כי מצוותיך לא שכחתי, אתה כבר תמצא את האות הנכונה, את המידה הנכונה, את הסגולה הנכונה שתפילתי תתקבל. ולכן הוא כותב, היינו אתה מכריחני לשאול שאלתי בכל אחד ואחד, ואני מחלה פניך שאל תשיבני רקם, כי אני טועה בדרך, ואתה הוא שתבקשני, כלומר, בקש עבדך, תבקשני ותאספני אל תוך ביתך, היא עירתך ותורתך וקדושתך, כי גלוי לפניך שמצוותיך לא שכחתי. ומאחר שמצוותיך לא שכחתי, ראוי לי להיות מבני החלה, דמלכה ומטרוניתה, לכן בבקשה ממך בקש עבדך. תעזור לי למצוא את הדרך, את האות הנכונה, את המשמעות הנכונה. זה הפירוש הראשון. הפירוש השני, הוא כותב, אינמי, תהיתי כסה עובד, בא לדמות עצמו לסה קטן, שנאבד מעדרו ואין לו תקנה, כי אם שבעליו הוא שיבקש עליו, ממקום למקום עד שימצאנו ויחזירנו למקומו. וגם אני, אין לי דעת ולא תבונה להידבק בקדושתך, והתיקון שלי הוא, כיוון שלא ידעתי הדרך, אתה הוא שתבקש אותי ותחזירני למקום קדושתך. אבל אני אין בי דעת לחזור מעצמי, וכאין דוגמה זו אני עושה במצוותיך שאני אוהבם עד מאוד, והמצווה שאין לה רודפים אני רודף אחריה ומחבבה מאוד, עד כדי שילמדו ממני בני האדם, אם כך גם אתה בקש עבדך, כמו שאני מבקש מצוותיך ולא שוכחם. הפירוש הזה הוא ככה פחות, יותר קל להבנה, פחות קשה, אולי פחות קבלי, אני לא יודע מה, אני עובר בין מצווה למצווה, כלומר לא בין אותיות האלף בית, אלא פשוט במצוות, אני מחפש את הדרך, לא יודע במה, באיזו מצווה בדיוק להידבק, אז תעזור לי אתה כמו שאני מבקש אותך. והפירוש השלישי, שוב אנחנו חוזרים לסיום לקבלה ולאותיות האלף בית, אינמי הוא כותב, אפשר לומר שכל מה שדיבר עדנה באותיות אלף בית, כלל הכל עכשיו באות תף. תהיתי כסה עובד, זו האות האחרונה, על ידי זה האופן שדוד המלך עליו השלום, שורשו ומידתו וחלקו וגדולתו, היא שכינת עוזנו, כידוע, ובא עכשיו לומר שכל מה ששואל ממך, הכל מושרש בשכינה, שהיא מידת התפילה והתחנונים לפניך, שאני מתפלל ומתחנן לפניך, היא נקראת תפילה ותחינה, ומה שאני שואל ממך זה שתביני לדעת דבריך ואמרתך, וזה נקרא דבר ונקרא אמירה. בקיצור, כל הבחינות הקבליות, כל האותיות, הכל מתנקז בסופו של דבר לסיכום באות תף, שהיא מסמלת את התפילה, ולכן אני מבקש ממך, בקש עבדך, כי מצוותיך לא שכחתי, ובזכות העמידה הזאת של התפילה, אז תעשה שאלתי ובקשתי, ואל תשיבני רקם מלפניך. אלה הפירושים של רבי יעקב אבו חצירה, אתמול יום פטירתו, ב-133 שנים לפטירתו. אני זוכר עוד שנים שהיו נוסעים לדמנהור ודיברו על קשיי הבטחה וכולי, עכשיו אין קשיים בהבטחה כי להיכנס למצרים זה לא דבר בדיוק שמומלץ, אבל רבים ציינו אתמול את יום פטירתו. ואחרי כל הפירושים על הפסוקים האלה, הנה הפירוש של אלי לאופר, הלחן שלו למילים הללו בספר תהילים.
Yeah.
לאופר הלחין ושר את השיר המקסים הזה שאיבד אבא שלו משה לאופר. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחריה קולה של אמא.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
יום שני 8:24, בוקר טוב אמא מאיר.
בוקר טוב ידידיה.
אורות בשידור חי. תמיד אנחנו מציינים את שנת הלימודים, אז זה קצת אחרי החופש של ה... לפחות של הירושלמים לרגל השלג.
יפה, עד כדי כך אתה רואה את זה כחופש.
זאת הייתה המציאות, לא?
כן.
לפחות
השלג,
מבחינת התלמידים.
השלג או הלא שלג, כל אחד איך שהוא רואה את זה.
כן.
השלג השבתי לזה אין ספק, אבל רק מי שהיה בירושלים בשבת יכול היה לחוות את זה, כי במוצאי שבת כבר לא נשאר זכר, זה גם מעניין. משהו כמו הסנה איננו הוא קל. דווקא בגלל החורף חשבתי היום לדבר על מריבות בין אחים, כי אתה יודע, ימים של חורף, ימים יותר בבית, פחות יוצאים, פחות יש קשר עם חברים או עם גן שעשועים או עם בכלל כל מיני פעילויות, וזו הזדמנות נפלאה קצת לחיכוך בין האחים, מה שאומר גם התקוטטויות, תגרות, מריבות, דבר ש... כל כך, כל כך קשה להורים, כל כך כבד. אני חושבת שזה הדבר שהכי קשה להורים, זה כשהילדים שלהם רבים, וזה לא משנה אם הם בני 2-3, או בני 12-13, או בני 20-30. זה קשה להורים כשהילדים שלהם רבים, וישבנו את זה כבר הרבה פעמים, איך הקדוש ברוך הוא מרגיש כי אנחנו רבים, וזה בהחלט, בהחלט כנראה כך, כי... באמת, המצוקה הזאת של הורה כשהילדים שלו לא חיים בשלום ושלווה והשקט בבטח, זה באמת קשה מנסו. וכולם יודעים גם להגיד שבחוגי ההורים אומרים, לא להתערב, לא להתערב, אל תתערבו. ולא כל כך מבינים את זה לעומק לדעתי, כי הרבה פעמים יוצר מין מצב שאח אחד, אח גדול, שוכב על האח הקטן שלו ומציק לו, ההורים מסתלקים, הם הסתדרו, או שולחן שבת, איזה שערוריה, וההורים לא מתערבים, לא. אז צריך לדעת, גם אם זה בסוף לא להתערב, מאיזה מקום ואיך לא להתערב, ומה כן לעשות, הרי זה... אין אמירה גורפת אחת, אלא יש גם וגם כל מיני כללים של עשה ולא תעשה במצבים כאלה, ואנחנו אולי נלך לעומק, לעומק העניין, כי כשהורה רואה שהילדים שלו רבים, אז לא משנה אם כרגע מה התפקיד שלו כהורה כרגע, אבל קודם כל עובר עליו משהו. וזה בעצם המפתח, כי ברגע שההורה במקום להסתער בתנועה ישר על הילדים, להגיב, קודם שהוא ישקול עם עצמו מה קורה לי, ואני לא מדברת עכשיו על איזושהי מריבונת על משחק שקורה פעם אחת, ואין צד השם וצד נאשם וצד מסכן וצד אלא, על מריבות יותר שהן כל פעם בווריאציה אחרת, אבל הן חוזרות על עצמם, זאת אומרת, האחד הוא המציק, האחד הוא המוצק, האחד הוא הרע, השני הוא המסכן, האחד הוא אכזרי באיזשהו מקום, מה יהיה איתו, והשני הוא כל כך קורבני ותוקע תוקף וקורבן ממש, ולאט לאט, ממריבה למריבה, מדיבור לדיבור, ההורה בלי לשים לב, הוא בעצם תופס צד. זאת אומרת, כבר יש לו תיאוריה שלמה על הילד הזה. איך הוא? איזה מין טיפוס הוא? איזה מין אופי יש לו? מה, אני אמא שלו, אני לא מכירה אותו, מה? ספרת לי, אני יודעת. הוא, יש לו לב זהב, והוא מוכן לדרוך על כל אחד בתנאי. או כל מיני, הוא אגואיסט. הוא לא אכפת לו, רק הנאות שלו. עכשיו כשהורה מתערב או מתערבב יותר נכון במריבה מנקודת המוצא הזאת, למה הוא גורם? בדיוק הפוך ממה שהוא רוצה. הרי הוא רוצה לנטרל את המידה הרעה של הילד, ולמה שהוא גורם זה לקבע בו את המידה הזאת. לפעמים הוא גם מאיר לו ואומר לו, תמיד אתה מציק, או למה אתה אכזרי כל כך, או למה לא אכפת לך מאף אחד, תראה איזה אגואיסט אתה. הכוונה של ההורה כמובן לתקן, אבל בעצם מה שקורה, הוא ממש מקבע את זה בנפש הילד. ממש, אני אגואיסט. זה נכנס לתת המודע, והילד לאט לאט מאמין בזה שהוא אגואיסט, ובאמת לאט לאט קורם אור וגידים האישיות של האגואיסט. עכשיו זה לא חלילה שההורה עשה אותו אגואיסט, הוא באמת כנראה התנהג קצת ככה, אבל ההורה חיזק את זה, קיבע בו, הזין את התכונה הזאת. ולכן כל כך חשוב, וזה תמיד כל כך מרגש אותי, כשהורים מוכנים לשקול עוד פעם, אולי מה שאני חושב על הילד שלי, כל הדברים השליליים, אולי נשאיר את זה בסימן שאלה, אולי בואו נראה בו גם תכונות אחרות, אולי להפך, הוא ילד רגיש, ואולי דווקא זה איזשהו חיפוי על משהו, ואולי הוא פשוט... פתאום מוכנים לראות תכונות אחרות בילד הזה, ואז קורה הנס. אז קורה פשוט נס. ההורה פתאום משנה את המבט, ויוצא פתאום מין, זה כמו ניצן כזה של ילד אחר, של ילד טוב, של ילד רגיש לזולת, של ילד גומל חסדים, ואני בכוונה אומרת תכונות שהם בסך הכל, מה הוא ילד קטן? כן, כן, יש לנו כבר, אנחנו כבר חושבים על כל הדברים האלה, וזה באמת תכונות שהולכות ומבשילות פה. עכשיו, מרוב הרצון הזה, שוב, לשלום, לפעמים זה השלום המדומה, כי לפעמים, נכון, חלק מהגדילה של הילדים זה החיכוך והמריבות בבית. צריך לקחת את זה, כן, זה חלק מגידול הילדים, זה חלק מזה, לא להיבהל מזה כל כך. עכשיו זה נכון גם לגבי ילדים גדולים וגם לגבי ילדים גדולים מאוד, נשואים לפעמים, או הורים כל כך רוצים, רק שיחיו בשלום, ויש גם כל מיני אמירות כאלה. אחרי 120, רק שתהיו בשלום, רק שתהיו אחים טובים, ואני מבקשת, ו... ואז לפעמים יש כל מיני הבלגות או ויתורים או כל מיני מין שזה עוד פעם לא יוצר מערכת בריאה לפעמים, כי לפעמים דווקא במערכת בריאה אז אומרים אחד לשני, אז מתחככים קצת אחד בשני, אז יש איזשהו אפילו איזשהו מתח, אבל כן לפעמים טוב להביא אותו לידי ביטוי, לא להישאר עם החנק הזה, כי ביחסים בריאים ונורמליים, קיימים גם לפעמים רגשות לא כל כך נעימים שאנחנו מנסים להתכחש אליהם, או יכול להיות קנאה, יכול להיות תחרות, יכול להיות, זה בסדר. אם יודעים מה לעשות עם זה, אם יודעים לאן לנווט את זה, להפך, אם לא חונקים את זה. אבל שוב אני אומרת, דווקא ההורה הטוב במרכאות, שכל כך רוצה שיהיה כבר טוב ויהיה שלום, הוא לפעמים מקבע את מצב המלחמה, אם מתחת לפני השטח ואם מעל לפני השטח. לכן שוב אני חוזרת, לחזור לעצמי, לראות לאן זה לוקח אותי, מה זה עושה לי, ממש לעצור ולחשוב, מה אני מרגיש או מרגישה עם זה, האם אני מרגישה נכשלת כהורה, נכשל בחינוך שלי או במשפחה, בכלל איזה צורה יש למשפחה שלנו עם הילדים רבים בצורה כזאת. לא פעם באים שילד לוקח, ניגש למטבח ושולף סכין, ואז בכלל נראה שסוף העולם, אבל זה גם יכול להיות עדיין ילד נורמטיבי וטוב ותמים. אז לא לרוץ כל כך מהר למחוזות רחוקים, להרגיע את עצמי, וברגע שאני אהיה על מקומי, אני אוכל, גם אם אני מגיבה, להגיב ממקום הרבה יותר בריא, הרבה יותר מתקן, הרבה יותר מועיל מאשר המקום המבוהל והמאוים שלי.
כמה מקסים, ככה קשה לביצוע. לא, זה גם ברגע כזה, כאילו, את מדברת פה על שדה הקרב, זה לא איזה משהו...
נכון.
הרחבת את זה כמובן להרבה הרבה הרבה יותר, אבל הנקודה שצריך לזכור, הפעם הבאה שאני אזכר בפינה הזאת תהיה תוך כדי
הקרב, ואז אתה תיקח נשימה עמוקה ותרגע, רגע, מה קורה לי?
אגב, לפעמים לפני שאני בכלל לוקח נשימה, הם כבר משלימים ביניהם.
זה פנטסטי.
אפילו ברוב המקרים.
ולכן כל כך כדאי לקחת נשימה יותר ארוכה, כדי שבאמת לתת להם את האפשרות להשלים ביניהם בלי להיות שם מעורבב שם. לכן זה הכי טוב. לקחת נשימה ארוכה ולא להתערבב. אבל לפעמים כשכן יש צורך להגיב מהמקום הנושם, להגיב מהמקום המתוקן יותר, ולא מהמקום המסתער והמדמיין ומדומיין ומאוים בעצמו.
טוב, הגענו לשיר, אני חייב להגיד לך שתכננתי להשמיע לך אותו בלי קשר, לא ידעתי על מה תדברי בפינה, אבל הוא ממש מתאים לנושא, כי המילים שלו זה ברכייני בשלום, ותפקוד אותי ואת כל בני ביתי, וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום.
נפלא.
את עדיין לא מכירה את הביצוע של יהודה גרין לשיר הזה, נכון? זה משהו חדש שיצא לאחרונה.
יפה, אני אשמח לשמוע.
אז זהו, את לא מכירה, בעיקר כי עדיין לא נפגשנו בליל שבת, אז לא, כי זה כבר נכנס לרפרטואר הקבוע, באמת שיר מקסים. הוא לקח את אחד הלחנים האחרונים, אני לא יודע כבר להגיד האחרונים הלחנים של קרליבך, כי מתגלים כל הזמן, אבל זה לחן שהוא הלחין בקיץ האחרון לחייו בארץ. קרליבך בלי מילים, ויהודה גרין הלביש את המילים האלה על הלחן של קרליבך, ויצא...
ממש כמעיין המתגבר, כן,
ולא יאומן. ויצא תפילה שממש מתיישבת על הלב, באמת. אז הנה, בואי תשמעי את השיר. תודה רבה. להתראות.
בוכייני בשלום, אדוני השלום, לחיינו לחסד ולרחמים, לחיים טובים ולשלום. בוכייני בשלום, אדוני השלום, לחיינו לחסד ולרחמים, לחיים טובים ולשלום. בסיף קוידוי סיף ויש כל בני ויסיף ויש כל עמכו בייס ישראל בסיף קוידוי סיף ויש כל בני בייס ויש כל חיים טובים ולשלום.
בוכייני בשולוים אדוני נשולוים לחיינו לחסד ולרחמים לחיים טובים ולשולוים בסיף קוידו
יהודה גרין, בלחן החדש יחסית של קריבך מתוך האלבום החדש שאנחנו מסיימים עם צרפת, עם נושא שעלה מאז הפיגוע שם הנוראי בסופר, ובימים האחרונים מדברים עליו הרבה בצרפת וגם בישראל, הקריאות ליהודי צרפת לעלות דווקא עכשיו, מעצבן את הצרפתים הקריאות האלה של ראש הממשלה, שמענו שבגלל זה הם לא רצו שהוא יגיע וכו', אבל יש גם דיון בינינו פנימה, למה בעצם אנחנו קוראים להם לעלות לארץ ישראל, למדינת ישראל? הרי פה לצערנו יש לא פחות חשש מפיגועים. זה לא שהם עוזבים את צרפת ואין. פה המקום הכי בטוח זה מדינת ישראל. אז למה בעצם אנחנו אומרים להם לעלות לארץ? ארגון אור האורות, שזה ארגון של חבר'ה צעירים שחוקרים, מוצאים גילויים חדשים וסיפורים חדשים אפילו שלא התפרסמו, חלק גם שכן התפרסמו ומזכירים אותם מחדש על הרב קוק, כותבים בעקבות הפיגוע כך: סיפר נאמן ביתו של הרבי מדהוביץ', הייתי בסוכתו של האדמור בסוכות תף ריש פי דלד, בשעה שבא מרן הרב קוק לבקר אותו בחוליו, ואז פתח הרבי ואמר: החסידים שאלו אותי למה אני מזרז לעלות לארץ ישראל, הלו יש כאן צרות שמכים יהודים גם כאן בארץ ישראל. ואז עניתי להם: בפולין מכים יהודים משום שהם שם יותר מדי, כאן בארץ ישראל מכים יהודים מפני שהם כאן פחות מדי, אז תבואו לארץ. ואז הרב קוק בתגובה אומר: גם אותי שאלו את אותה שאלה, מה ההבדל בעצם, מכים אותנו שם, מכים אותנו כאן בארץ ישראל? והשבתי שהחילוק בין מצב יהודים שם בגלות למצבם כאן הוא בזה: ישנם שני מצבים, מחלת התנוונות מחמת הזקנה שכל אחד יגור מפניה מההזדקנות, למרות שכשלעצמה היא לא מסוכנת, אדם פשוט מזדקן. ולעומת זה, יש מצב מסוכן ממש, ובכל זאת כל אחד מעוניין בו, וזוהי לידה. הצרות שבחוץ לארץ אלה מחלות של זקנה, של התנוונות, ואילו הצרות שכאן, בארץ ישראל, עם כל הסכנות שבהם, הם חבלי לידה. סיימנו את התעוררות שלנו להיום, מיד אחרינו הפסקת פרסומות קצרה, אחרי הפינתו של הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון. מוטי קופפר היה הטכנאי כאן, ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם מחר, בעוד 22 שעות. בוקר טוב.